ואנחנו ממשיכים בספר דברים, בפרק כ"ח. כן, פרק כ"ח. האמת היא שבעצם גמרנו פרק כ"ח, אנחנו מתחילים את כ"ט, פסוק א', ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם. מדובר, אם אפשר להדליק את המזגן זה יהיה מצוין. ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולעבדיו ולכל ארצו. מה הדברים האלה אומרים כאן? כן, בשביל מה זה ה... אפשר להגיד להם שמה שהפסיקו למחות כפיים? כן. ויקרא משה אל כל ישראל, אני שומע זה פה, פשוט מדובר מיד אחרי הקללות, נכון? אחרי הקללות אנשים נשארים עם הלשון בחוץ ועם הרגשה לא נעימה. אז צריך לאזן, כן? ויקרא משה אל כל ישראל ואומר אליהם, למה הוא צריך לקרוא להם? סימן שהם ברחו. התחיל להגיד קללות, 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 ברחו. זה, אם אנחנו נניח שזה לפי סדר הזמנים, כן? יכול להיות ש... הדבר הזה קרה לפני כן וכדומה, אבל לא משנה, גם אם זה לא קרה בדיוק באותו זמן, אם התורה מצמידה את הפסוקים, זה כדי להרגיע אותנו, אנחנו הקוראים, אחרי כל הקללות, לזכור שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, שאנחנו עם סגולה וכו'. שהרי אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. והולך אתכם 40 שנה במדבר, לא בלוס על מותיכם מעליכם ונעלך לא בלתה מעל רגליך. לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם, למען תדעו כי אני השם אלוהיכם. ותבואו אל המקום הזה, ויצא סיחון מלך חשבון ומלך הבשן, לקראתנו למלחמה ונקם, וניקח את ארצם ויתנה לנחלה, לרובני ולגדי ולחצי שבט המנשי. מה הוא עושה כאן? משה, הוא מסכם את כל הטובות שנעשו עם ישראל במשך 40 השנה. ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשו, אתם ניצבים היום כולכם. כלומר, בסופו של דבר, למרות כל מה שנאמר עד עכשיו, בסופו של דבר אתם ניצבים. זה בעצם בא להזכיר שמלבד הממד של הבחירה שיש בקדושת ישראל, יש גם הממד של הסגולה בבחירת ישראל, וזה מה שמשה כאן מזכיר. אתם ניצבים היום כולכם.
אבל לפני... זה גם המשך תוכחה.
מה?
זה
המשך תוכחה. אבל זה תוכחה מרוככת.
נתתי לך, עשיתי לך, הבאתי לך, דאגתי לך.
כן, לא, סימן שאני אוהב אותך. דאגתי לך, סימן שאני אוהב אותך. גם, נכון?
הוא מדבר פעם בלשון רבים פעם ויחיד באותו פסוק.
בפסוק ד'. פסוק ד'.
לא
בלבוס על מותיכם, ואנחנו יודעים לאכול בלתם עליהם. פעם רבים
פעם יחיד באותו פסוק.
יפה. אני חוזר על השאלה שלך. פסוק ד'. והולך אתכם 40 שנה במדבר, לא בלוס על מותיכם מעליכם, ונעלך לא בלתם על רגליך. האם כבודו ראה פעם איך נראית הפסנאות של בגדים? נכון. יש הבדל גדול מאוד בין המדים, הדגמח, לבין הנעליים, נכון? נעליים לא מחליפים אחד לשני. נעליים זה נעליים שלי. גם זה לפי המידה שלי. לעומת זה בגדים אפשר להחליף, נכון? תן לי את החולצה שלך, אני אתן לך את החולצה שלי. אז לכן, צלמותיכן של כולם, נעלך זה שלך.
אבל הצד שהיה שם הנס, אז גם גדלו עם הבגדים, ועם הנעליים...
קודם כל, לפי פשט, סמלה או סלמה, זה שהיה אפשר להחליף. נעליים לא מחליפים, נכון? זה כך דרכו של עולם. ולפי זה גם תהיה לשון. אם תאמר גם שהיה נס, בסדר, זה היה נס, אבל סמלה זה דבר שאפשר להחליף. כן.
מה? מה המשמעות של לא נתן השם לכם לב לדעת,
נעים לראות, נעים לשמוע?
זאת אומרת, לא
שמרו,
לא הבינו שום דבר?
זה כלומר רש"י. אני צריך להגיד הכל, רש"י אומר. לא נתן השם לכם לב לדעת, להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו.
אז מתי אמרו את זה?
מה?
מתי אמרו את
מתי אמרו את זה? מיד אחרי הקללות?
כן, משה אומר להם את זה אחרי 40 שנה. כלומר, כנראה מיד אחרי הקללות. הוא אומר, 40 שנה לא עזר. סימן, לא, אבל מה הוא רוצה לומר בזה? הוא רוצה להצדיק את 40 שנה. כי הרי מזה אמרו לחכמנו, שאין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. ולכן היו צריכים להיתקע עם משה עוד 40 שנה במדבר. שאם לא כן, היו כובשים מיד את ארץ ישראל. אבל היו עושים את זה בלי לב לדעת. עכשיו יש להם לב לדעת. כתוב, לא נתן עד היום הזה, עכשיו יש לכם. זה הכוונה. תודה רבה. כן. יש גם דעה בפוסקים, מה זה, אין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. איזה שאומרים 40 שנה ממש? יש שאומרים עד גיל 40. כך שאם אתה התחלת ללמוד אצל רבך בגיל 39, אחרי שנה כבר אתה עומד על דעתו. מה?
בכל מקרה זה כבר דור חדש בעצם, זה לא אותם אנשים
שבעצם... זה לא אותם אנשים, מי אמר לך?
ככה אני
סבור,
בכל
אותם
אנשים
שלא היו זכאים, אני לא יודע למה זה לא אותם אנשים. יש חלק מהאנשים שהם לא אותם האנשים, חלק שהם כן אותם האנשים. תוך 40 שנה לא כולם מתים, נכון? כלומר, יש מהאנשים שכבשו את ארץ ישראל, שהיו ביציאת מצרים. ובמעמד הר סיני, יש כאלה. אומנם מעטים, אבל הם היו. הם לא היו העיקר, אבל הם היו משמעותיים. כלומר, בתוך חברה חדשה, הזקנים הם מאוד משמעותיים, כי הם שומרים על הרצף ההיסטורי. כן, נושאים את הזיכרון. למשל, אנחנו, ציינתי את זה כסתם, זה קוריוז ארכיאולוגי, אבל הוא מעניין בכל זאת, שבמזבח של יהושע שמצאו בהר עיבל, אותו מזבח שמדובר עליו כאן, שמצאו אותו בהר עיבל, מצאו שתי חרפושיות של רעמסס השני. עכשיו, חרפושיות, מה? למה זה עבודה זרה? מי אמר שזה עבודה זרה? מי אמר זה פסל בכלל? לא. לא שאלת מה זה חרפושית, לכן אתה לא יודע. זה חיפושית שמה? לא נכון. לא, לא, לא. עכשיו, כיוון שמצאו... החרפושית. זה חתיכת אבן, או לא יודעת נכון, חתיכת חרס, שמטביעים עליה צורה של חרפושית, ועליה השם של הפרעו שציווה לעשות את זה. כלומר, זה נעשה על ידי... על ידי תבנית אחת בלבד, ועושים מזה אלפים. יוצא לפי זה שאדם שהביא חרפושית של רעמסס השני להר עיבל, זה אדם שיצא ממצרים. והוא נשא את זה בכיס שלו 40 שנה. ברור? זה לא הוכחה ניצחת, הוא עשה את זה כי הוא רצה להוציא משהו ממצרים. הרבה דברים הוציאו ממצרים, גם את זה הוציאו. מזכרות, נכון? אתה מבקר באיזשהו מקום, אתה לא לוקח מזכרת? אבל מישהו לקח...
כן, מה הם היו צריכים להישאר אותו דור שלו אל...
לא, אז אני אומר, הרצף ההיסטורי הוא משמעותי, כן, בדיוק.
הרי זה... לא,
אבל זה מה שכתוב בפרשת ויתחנן, כן? ושהשם עשה אותות ומופתים רבים בפרעה ובכל עבדיו לעינינו. ואותנו הוציא משם. כלומר, זה משמעותי. יש הבדל בין אם אני מספר לך לפני 1,000 שנה מספרים ש... לבין אם אני הייתי שם. עכשיו, זה גם החשיבות של התיעוד, למשל של יד ושם, לגבי השואה. יש משמעות לדבר הזה. אנשים שהיו שם מספרים. אני פגשתי אנשים שהיו שם. כן? וזה משמעותי, הדבר הזה. כן? כי זה אחרת לגמרי, מאשר אם זה סיפור של איך תדע מי אמר, למה אמר. כן.
אם אינני
טועה,
היה איזה סיפור שהפיקסים רצו להגיע לירושלים, לכבוש משהו באחד מה...
נאצר, כן.
חוץ ממנו, זה
גבל תראה.
היה משהו.
אתה שואל, האם קרה מספר פעמים בהיסטוריה שהמצרים ניסו לכבוש את ארץ ישראל? בוודאי, לא רק שניסו, גם הצליחו.
ארץ ישראל, אלא להגיע לירושלים
ולשלוט ו... אתה מדבר על פרעה שישק?
ואז הגיעו החרפושיות ביחד איתם.
אבל לא מדבר על ירושלים, אני מדבר על הר עיבל. משהו אחר לגמרי. טוב, ותבואו אל המקום הזה. אז אלו, זה כבר ראינו, כן. ואני אגב שמלחמת סיחון ואוג נחשבת מבחינתם להמלחמה הגדולה. אנחנו מדברים על כיבוש יהושע, אנחנו מדברים על החשמונאים ועל מלחמת תש"ח. צריך לדעת שבכניסה לארץ, המאורע הפוליטי המשמעותי מבחינתם, זה היה כיבוש עבר הירדן המזרחי. זאת אומרת, זאת הייתה המדינה היהודית הראשונה בהיסטוריה. עבר הירדן המזרחי דווקא. בסדר? ארץ, סיחון ואוג. מעניין, כשאנחנו רואים, אגב, זה מופיע בהפטרה של פרשת השבוע, אנחנו נקרא פרשת שלח, ובדברי רחב, הזונה מיריחו, שמקבלת את שני המרגלים מבני ישראל. אז היא אומרת, אנחנו שמענו, מי זה השם? אנחנו יודעים מי זה השם. מה הוא עשה? הוא הוביש את מי ים סוף מפניכם, וגם הוא היכה את שני מלכי האמורי, את סיחון ואת עוג. זה מה שכתוב. כן, זה מה שהיא מתפעלת ממנו. עכשיו, הוביש את מי ים סוף מפניכם, זה לפני 40 שנה. ואשר היכה את שני מלכי האמורי מפניכם, את סיחון ואת עוג, זה לפני 4 חודשים. 6 חודשים בערך, כן? כלומר, היא מדברת איתם בניסן, ולפי הסביר ביותר זה קרה בסוכות. לא 6 חודשים לפני כן. יש משהו שהיא לא מספרת. מעמדר סיני. נכון? כלומר, אם אתה שואל כל יהודי, מה המאורע המשמעותי שהיה לבני ישראל בימי משה? המאורע המשמעותי זה מתן תורה. נכון? ומה? כן, אתה שואל יהודי. אבל מעניין שעבור הצופה מן הצד, גויה, כנענית, המשמעותי מבחינתה זה יציאת מצרים וסיחון ועוג. מה עם מעמד הר סיני? הם לא ידעו על זה. או יותר נכון, גם אם הם שמעו על זה, זה לא אומר להם כלום. זה מאורע אינטימי. כן? בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. להבדיל, אם אתה אומר, היית בחתונה של מישהו, חתונה מפוארת, זה הרבה יותר משמעותי בשבילך שהיה שם רבעוף ובורקס, מאשר מה שהתרחש בין חתן וכלה בלילה. למרות שמה שהתרחש בין חתן לכלה בלילה זה היה עיקר. ברור? אז אותו דבר, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, זה הבורקסים. כן? אחר כך מעמד הר סיני זה משהו פרטי, זה שלנו. זה קידוש, זה פנימי. ולכן עבור אומות העולם זה חסר משמעות. זה דבר מאוד מעניין להבין את זה, שהתורה עבור הגויים היא איננה מובנת באמיתותה. בדרך כלל כשהגויים מתפעלים מתורת משה, הם מתפעלים מכל האפקטים החיצוניים. 10 המכות שהיו במצרים, קריאת ים סוף, נפילת חומות יריחו. הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים עבורם. מעמד הר סיני כמעט ולא תופס מקום בתודעה של אומות העולם. מאוד מעניין דבר הזה. כן.
נכון, לומר שבזמן מעמד הסיני רוב לא צייר.
נכון, נכון.
כאילו שכל העולם כולו חש את האירוע הזה.
כן. כל העולם כולו, לפי המדרשים, חש את האירוע הזה. אבל לא ידע מה זה האירוע הזה. כן, הרי כתוב, יש משל מדרש שאומר שכשהקדוש ברוך הוא נגיע על הר סיני, כל העולם רעש. באו כל אומות העולם אל בלעם. ואמרו לו, מה זה? אמר להם, אל תדאג. כלומר, אמרו, השם למבול ישב? לא, לא. כלומר, זה לא מבול חדש, אלא השם עוז לעמו ייתן. מה זאת אומרת, השם עוז לעמו ייתן? הוא נותן להם את התורה. אמרו, אם ככה, השם יברך את עמו בשלום. אבל הם לא הבינו, מה שהם ראו זה רעש האדמה. כן? אבל הם לא הבינו, הם לא שמעו את הדיבור. ברור? בוקר טוב לרב שרקי. מה עשו בני ישראל 40 שנה במדבר? רוב התקופה לא מצוין בתורה מה הם עשו. האם הם חיכו למות כל דור המדבר? והיתר התכוננו לכניסה ולהתיישבות בארץ ישראל? תודה. והמשך שיעור נעים. תראה, אם אתה אומר שאנחנו לא יודעים מה הם עשו, אז מאיפה לי לדעת? עכשיו, האם הם לומר שהם חיכו למות? לומר את האמת, לא נראה לי. אף אחד לא מחכה למות, זה קורה לבד. זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות שום דבר בשביל שזה יקרה, זה יקרה, נכון? אנשים מפחדים מהמוות. שמתם לי, יש אנשים מפחדים מהמוות. לא צריך לפחד מהמוות, בכל מקרה אתה לא יכול להימלט מזה, זה בטוח יקרה, וזה לא תלוי בך, אז מה אתה מפחד? מה?
אתה גם לא יכול לעצור.
כן, זה אגב, זה דבר מרתק, כלומר, זה דבר שקורה פעם אחת בחיים. כן? אולי מחר לא יהיה. מה, הם עשו 40 שנה במדבר? לך תדע, הם עשו מלחמות, עשו מסחר, למדו תורה, אכלו ארוחת בוקר, בישלו את המן, אני יודע מה, עשו כל מיני דברים. כן, בבקשה. כתוב בפרשת בעלותך, אני מציע לך, אתה זוכר שבת שעברה, קראת בתורה? זהו, זה הבעיה. כתוב שם, שתו העם וליקטו, ודחו במדוחה, או בישלו בפרור, וטחנו ברחיים, ועשו אותו עוגות, והיה טעמו כטעם לשד השמן. כן. כתוב בפרשת בשלח, נכון? שהיה טעמו כצפיחית בדבש. כן? זה מה זה צפיחית בדבש? מה זה צפיחית? מספרים שפעם ילד בתלמוד תורה שואל את, מגיעים לפסוק שם, צפיחית בדבש, אז הוא אומר, זה היה טעים כמו צפיחית בדבש, ויתר. מה זה ויתר? הלאה, ממשיכים הלאה. אז הילד אומר, רבי, יחוב השיילה, יש לי שאלה. ווסיס צפיחיס בדבוש. אז הרבי אומר, צפיחית בדבש, תראה, בני ישראל היו במדבר, והם היו רעבים, והשם הוריד להם מזון, כזה לחם מן השמיים, והם היו מלקטים את זה, והיו אוכלים, וזה טעם של צפיחית בדבש, ויתר. כן, אבל, רבי, אני רוצה להבין, מה זה צפיחית בדבש? היום אני רואה שאתה ילד חכם. תראה, בני ישראל עבדו קשה במדבר, במצרים. והייתה עבודת פרך, והיה מאוד קשה, והם צעקו אל השם, והקדוש ברוך הוא שלח להם את משה, ואז הוא העביר אותם את הים, והם היו רעבים, נתן להם לחם מן השמיים, והיו אוכלים, ויצא להם צפיחית בדבש. הלאה. טוב, והילד מקשיב כל הזמן הזה. אז הוא, הרבי, מה זה צפיחית בדבש? אז הוא, בסוף, מתחיל מאברהם אבינו וכו'. בסוף הילד לא מתעקש, הוא אומר, צריך לדעת מה זה צפיחית בדבש. ילד כזה אף פעם לא היה לי. מתחיל מבראשית ברא אלוהים. והילד מקשיב. בשקיקה רבה, כל התורה כולה, וזה, והיה טעמו כצפיחית בדבש. רב, מה זה צפיחית בדבש? אז הוא אומר לו, אורויס אפיקורס, החוצה אפיקורוס. אתה רוצה לדעת מה היה לפני מעשה בראשית? כן, טוב. אגב, מה זה צפיחית בדבש? טוב. לא יודע. מה אתה אומר? מה זה?
סולת
מטוגן, אתה אומר, בשמן. טוב, מה אתה אומר?
מה
היו שגרת
חרקושיות?
בשביל מה השתמשו בחרקושיות? זה היה חותם. חותם זה היה, אני חושב. כן, משהו כזה. כמין חותמת רשמי. טוב. אז מה שאני רוצה לומר, שסיחון ואוג נחשבים בתור המאורעות המרכזיים. כלומר, אם אתה שואל מי זה אלוהי ישראל, זה מי שהיכה את סיחון ואוג. מכירים המזמור בתהילים, הנקרא הלל הגדול, שיש בו 26 פעמים כי לעולם חסדו. נודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. ושם אומרים, למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו, ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו, לסיחון מלך האמורי ולעוג מלך הבשן וכל ממלכות כנען. כלומר, אתם רואים שסיחון ואוג נחשבים, עם שווה ערך, בעצם לכל המלכים האחרים. אז קצת קשה לנו לתאר מה הייתה העוצמה של אותם המלכים, אבל כאן אפשר לומר, כיוון שהניצחון היה סוחף מאוד, מהיר מאוד, וכיליון טוטלי של האוכלוסייה, אז זה עשה רושם אדיר על בני ישראל. לכן כשמשה רוצה להרגיע את ישראל, אומר לכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, תראו מה הוא עשה לסיחון. כן.
למה התורה מתעכבת?
התורה מתעכבת על זה הרבה. אם אתה שים לב, יש בערך איזה 6-7 מקומות שהתורה מדברת על המלחמה הזאת.
המלחמה הספציפית,
יש פה ושם. באופן כללי כתוב, השמדנו. זה מה שכתוב. לא, יש כמה דברים. א', שאוג יצא עם כל עמו למקום אחד, כך שהיה קל להרוג אותם. כן? וגם שמשה שלח לרגל את יעזר. וגם זה שאנשי מדיין שוחררו מהעול של סיחון, ולכן הם ישו שמה בשיטים. יש כמה פרטים. אתה רוצה, יש ספר שלם שכתבו על מחקר של כיבוש עבר ירדן המזרחי. ראיתי את זה פעם בספרייה של בית התנ"ך בתל אביב. מעניין אותך. לא זוכר איך קוראים לזה. אז זה קיים. טוב.
אם מישהו מבין את התנ"ך, יש קורא לא אקטואלי יותר.
מה?
הרב אמר, כשהקים מוזיאון,
כנראה, כן. טוב, אתה יודע איפה זה בית התנך? זה בסדרות רוטשילד, זה איפה שהיה פעם מוזיאון, מוזיאון תל אביב, איפה שהקימו, איפה שהקימו את המדינה. שם יש ספרייה גדולה, יש לך שם עותקים של התנך בכל השפות. כל שפה שבה תרגמו את התנך, וזה הרבה, יש לך שם עותקים. ועוד הרבה דברים מעניינים. טוב, ובכן, קהל קדוש, אני מציע שאנחנו נמשיך, אנחנו בפרק כ"ט, פסוק ט'. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, ושוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם, וגריך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. טוב, כל הביטויים פה ברורים, אנחנו יודעים מה זה, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, ושוטריכם, זה אנחנו מבינים. אבל מה זה מחוטב עציך עד שואב ממך? זה משהו קרוב, היית צריך להגיד, אני יודע, מהמלך עד חוטב העצים. כן, כשהמלך זה מעמד אריסטוקרטי. חוטב עצים זה מעמד נמוך. אבל חוטב עצים ושואב מים, הם קרובים זה לזה. אז מה אתה אומר, מי חוטב עציך עד שואב ממך? מובן את השאלה? השאלה ברורה קודם כל? בסדר. עכשיו, יש, האמתי זאת צורת לשון מקובלת בתנך. למשל, כתוב, עם מיחות ועד צרוך נעל ואם ייקח מכל אשר לך. אני אגיד, מזהב ועד צרוך נעל. אבל חוט וצרוך נעל, זה דומה מבחינת הערך. אז רואים קודם כל שזו צורת לשון מקובלת בעברית עתיקה. בסדר? כך שאפשר סתם ככה לתרץ. ב', אפשר לתרץ בכל זאת אחרת. מה רצית לומר?
אבל שאולי נוסף על גרך, כאלה שבאו להיות גרים, על דעת הכי שיהיו חוטבי עצים
שווים
על
חוץ,
מסכימים והשופטים וכל מה
שיש. דבריך הם דברי חז"ל, שחוטב עציך ושואב במך זה גרים. איזה גרים? הגבעונים. אבל לא ברור, אבל זה לא עונה על השאלה. תסתכל ברש"י. אין לך רש"י. אבל למדת את זה. טוב, בחודש אלול, שאז קוראים פרשת ניצבים, אתה עסוק בסליחות, ואין לך זמן גם לקרוא את רש"י. אז אני אזכיר לך. מלמד שבאו כנעניים להתגייר בימי משה, כדרך שבאו גבעונים בימי יהושע, וזהו אמרו בגבעונים, ויעשו גם הם בעורמה. ונתנה משה חוטבי עצים ושואבי מים. אז כלומר, כבר היו אז גרים שבאו על דעת להיות עסוקים בעבודות זוטרות. אבל זה עוד לא מתרץ לי את המעד.
למה? הוא כותב בגריך אשר בקרב מחניך.
כן, אבל איזה גרים אשר בקרב מחניך? מי חוטב אצלך?
אין גרים אריסטוקרטיים.
מה, אין גרים אריסטוקרטיים?
לפחות לא בשלב ההתחלתי שלהם.
או שכן או שלא. אז אתה אומר שהחוטב עצים זה הגר הכי גבוה שיש. שואב מים.
בשביל,
כן.
אמרת שגם
בימי
ישו הם
הגיעו לסיפור
של
חוטבי
עצים.
כן. אני רק שואל אתכם, מה זה לחטוב עצים?
במדבר.
זה לא, הם כבר לא במדבר, הם בעבר הירדן המזרחי. אני שואל, מה זה לחטוב עצים?
לכרות.
זאת אומרת, להפסיק את החיים. מה זה לשאוב מים?
להמשיך
חיים. אז זה הקצוות. יש מי שמוסיף חיים, זה השואב, יש מי שמפסיק את החיים, זה החוטב. לכן, זה כן מוצדק, בואו לדבר, על הקצוות. אז לפי זה איך אתם מבינים אם מחוט ועד צרוך נעל, אם באמת זה קצוות?
החוט והסוכנה,
זה
בקצה
שלי. איפה אתה שם את החוט? בראש, יפה. יש חוט ויש צרוך נעל. החוט
זה העקל
של הכפייה, יפה מאוד. יוצא שהחוט הוא נמצא בראש, צרוך הנעל למטה, לכן זה גם כן קצוות. בסדר? טוב. מה? כן, כולם נמצאים, כל הקצוות. יש בתוך כל ציבור מי שתפקידו לעצור ויש מי שתפקידו לקדם. ציבור לא יכול לפעול בלי שני הכוחות האלה. אגב, זה ככה גם בהתפתחות של הגוף. בהתפתחות הגוף, אתה רואה שיש כוחות מתקדמים, שמקדמים את הגוף, יש כוחות שמדכאים פונקציות. ויש גילים שפונקציות מסוימות מפותחות, פונקציות אחרות מדוכאות ולהפך. כן.
אם תפיכם ונשיכם זה לא נכנס בהגדרה של איש ישראל, בגלל זה זה
אחרי זה? איש זה לא אישה. לכן אם כתוב כל איש ישראל, אז נשיכם זה לא כלול. גם ילד לא נקרא איש, הוא נקרא ילד. כתוב, כי יהיה לאיש בן. בשורר ומורה, בן הסמוך לגבורתו של איש.
שכתוב איש זה גם כולל אישה וכולם.
לא, כשכתוב איש איש. כשכתוב פעמיים איש זה כולל אישה. כשכתוב איש זה לא כולל אישה. לכן צריך להוסיף נשיכם. פשוט מאוד, כן.
יש שם הערות
גסטרונומיות? גסטרונומיות, נבדוק. שלום כבוד הרב, צפיחית בדבש זה בצק עם קצת שמן ולא כמו המרוקאים צפחת השמן ודבש. שבת שלום. צפחת השמן, למה קשור?
הוא מתכוון
למוחלט,
הוא מתכוון לפריקסה, כן? הוא כותב שם טוניסאי, הוא מקבל צפיחית בדבש, הוא אומר זה הפריקסה, הוא אומר לא כמו המרוקאים צפחת השמן.
מתכוון
לשבחיה, הוא מתכוון
לכל המאכלים עליהם בשמן.
טוב, יש פה הערה אחרת. לפי התימנים צפיחית בדבש שווה מלאוח עם דבש, לפי המרוקאים מופלטה בדבש. טוב, האמת היא שחלק גדול ממסורות המאכלים אצל היהודים זה קשור לדברים קדומים, נכון? יש דבר כזה, למשל זה ששמים מפה על החלות, מעל החלות ומתחת לחלות, זה בזכר לטל שהיה מעל המן ומתחת למן, יש כל מיני דברים שקשורים לזה. מה?
גפילטפיש לא קשור.
הגפילטפיש, יש סיבה למה היהודים אוכלים גפילטפיש?
בגלל העצמות שלו, העצמות.
זהו, בגלל בעיית בורר, כדי לא לעבור על איסור בורר.
הספרדים
מכירים, אתם מכירים. מה? יש הרבה מה לדבר, אני, אם תרצו פעם, אתן שיעור על זה, על כל מיני מסורות קולינריות אצל היהודים שקשורות לדברים קדומים ועתיקים, זה לא סתם. טוב. שלום, כבוד הרב. שאוב מים לפי הרדש, זה משה. ששואב מים מהקדוש ברוך הוא, תורה עבור ישראל. אתה אומר שזה... זה לא, הוא אומר שזה לפי הרדש. אני מכיר את זה מהדרש. אני מכיר את זה מהדרש, אבל יכול שזה פשוט במקלדת הוא התבלבל. למה התייחסות כזאת לגרים? האם הם סוג ב' באותם הזמנים? בוודאי שהם היו סוג ב', הרי הם הצטרפו אל ישראל, הכנענים האלה שבאו בימי משה, והשם ראו לאיזה כיוון הרוח סובבת. כן? אז הם אמרו, במקום להיות בין המנוצחים, נהיה עם המנצחים. אז זה לא כבוד גדול, כן? לכן משה אומר, בסדר, נקבל אתכם על בתנאי, נראה אם אתם מסוגלים.
ועל דעת הכי להם כל הזרות כלפי
הגר,
בטוח?
מה?
ועל דעת הכי להם כל הזרות כלפי הגר? או שאין איזה סוג אחר
של... לא הבנתי, הזרות כלפי הגר בתורה זה דווקא הזרות חיוביות, לאהוב אותו.
כן, אני אומר, בגלל שהם סוג ב'
אז... בוודאי, כיוון שכל אדם, זה כמו מסופח, כן? במילואים, כן? המסופחים לא בדיוק זוכים ליחס המעולה ביותר, הם מעניינים את המ"פ כמו שהם מעניינים, כמו ש... אז זה ברור, לכן צריך גם יחס חיובי כלפי הגר. טוב. לעומת זה יש גר שבא בגלל אהבת השם, בגלל שהוא שמע את נפלאות השם וכו', זה משהו אחר לגמרי, כן? טוב.
זה גר מסוג א'?
יש גר סוג א', יש גר סוג ב'. יש גם, אגב, יש גם יהודים סוג ב' ויהודים סוג א'.
כן.
אה? כן, גרים גרועים. מה שנקרא?
גר שבא מכוח הכוח שיש
להם. יש סוגים שונים של גרים, כן, 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 ודאי. כן. יש ביטוי בחז"ל, קשים גרים. כן, קשים גרים. מצד שני, כתוב שהקדוש ברוך הוא אוהב גר. נכון? אז מה ההבדל? זה ההבדל בין גרים לגר. אם זה גרים, קשים. אם זה גר, אהוב. כן, מה אתה אומר?
אני רוצה לחזור לפסוק הזה. גר חשב כבר, חוטב עצים עד שהוא ימיך.
כן.
זה לא מסביר ששואב מים וחוטב עצים זה שתי קיצוניות. למה את הקיצוניות מייחסים דווקא לגר ולא
לכולם? לא, זה פירוש אחר. אם הולכים פירוש שלי שזה הקצוות, אז זה כבר לא קשור לגר.
לא קשור.
כן, הוא קשור.
לכן יהודה בן גרים ולא יהודה הגר, לדוגמה?
יכול להיות, כן. טוב.
מה זה יהודי סוג
ב'? יהודי סוג ב'? יש הרבה. יש הרבה סוגים ב'. אתה שואל מה זה יהודי סוג ב'?
כן, נותן דוגמה.
דוגמה? אז זה לא יפה, אני אגיד על אנשים. נגיד, אני יודע, אלישע בן אבויה. זה סוג ב' מעולה, אבל סוג ב'. בסדר? כן? קרל מרקס.
כדאי לקנות.
כן? טוב. ישו. זה לא... זה אומנם יהודי, אבל קצת בעיות, לא? טוב, הלאה. לעוברך, בברית השם אלוהיך ובעלתו, אשר השם אלוהיך קוראת עמך היום. עכשיו, איפה הברית ואיפה העלה? לא יודעים? אז משום מה אנחנו למדנו כל השיעורים הקודמים?
זה מה שהפרק
הקודם. יפה, הברית זה פרק כ"ז, והעלה זה פרק כ"ח. נכון?
ברכות וקללות.
כן, העלה זה ברכות וקללות, זה פרק כ"ח. והברית זה מה שקורתים שם בהר כריזים והר עיבל, נכון? אז זה הברית והעלה. האמת היא שגם בסוף פרק כ"ח כתוב אלה דברי הברית, נכון? אבל היא כוללת גם עלה. למען... מה?
למה נקרא
לעוברך? לעוברך. תסתכל ברש"י. רש"י יש לו פירושים נפלאים. ממש זה קרוב לפשט. זה ממש פשט. מה? אני ממליץ מאוד על רש"י. בכלל, לי יש נטייה אישית. כשיש מחלוקת מפרשים, אני בדרך כלל משתכנע מדברי רש"י יותר מאשר מדברי כל האחרים. לא, לא קשור לזה. כי גם... לא, לא כי היה צרפתי. כי גם רשב"ם היה צרפתי, וזה בכל זאת לא עובד. לעוברך, אגב, כבר אמר רבי אברהם מבן עזרא, כל ספרי צרפתה, אשלך להשפטה, בר מבן פורטה ופרשנדטה. בסדר?
זה בן פורטה?
בן פורטה הוא התכוון כנראה לרבי יעקב וחורשור, רבי יוסף וחורשור, נכד רבנו תם, ופרשנדטה הוא התכוון לרש"י. למה הוא אמר דברים חמורים? זה סגנון, איך אומרים? זה הנרטיב שלו. זה לא ברצינות, הם הרי הם אהבו אחד את השני. למשל רבי אברהם בן עזרא כשהגיע לצרפת, נפגש עם רבנו תם. רבנו תם, בכל זאת, עמוד ההוראה באותם הימים. ורבנו תם שולח לו שיר. כותב לו שיר, לכבוד, כלומר, לקראת בואו הוא שולח לו שיר בסגנון של המשוררים הספרדים. כי הוא בדרך כלל כותב בסגנון של האשכנזים, אבל כזה. ואז אמר לו רבי אברהם בן עזרא, ענה לו בשיר אחר, אומר, מה לצרפתי בבית השיר? ושם הוא שם יורד עליו קצת. ואז שם רבי נתן עונה לו בשיר אחר, והוא אומר לו, אני לאברהם עבד מקנה, אכרע ואשתחווה לאפיו. אז אומר לו רבי אברהם בן עזרא, לא ראוי למלאך האלוהים כי יכרע וישתחווה לבלעם. בסדר, אז זה סגנונות כאלה. טוב. שלום לרב שרקי. לא הבנתי מה זה חוט שבראש. תודה רבה וכל טוב ולתלמידים. החוט שבראש זה מה שהערבים שמים בראש על גבי הכפייה. כן? הכפייה, טוב, זה היום פחות מצוי, אבל פעם זה היה מצוי. זה חתיכת בד מצמר ששמים על הראש כדי להתגונן מפני השמש והחום. ועל גבי זה יש כמין חוט שקוראים לו עקל. מחוט ועד צרוך נעל. רבנו, שלום. המילה שבטיכם נראית יוצאת דופן. כי שאר המילים קשורות לבני האדם, בעלי תפקידים, ראשיכם, זקניכם ושוטריכם. לכן נראה שהמילה שבטיכם משמע שופטיכם, עם חילופי בית ופה. יכול להיות, אבל אולי נקבל את דברי רש"י, שמה זה ראשיכם שבטיכם? ראשיכם לשבטיכם. כן, גם כן ממליץ תמיד לקרוא את רשי, זה עוזר הרבה. אפשר לחלוק על רשי, אבל קודם כל לראות מה הוא אומר. טוב. כן.
המילה קוראת היא קצת לא מסתדרת. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו...
סליחה, אני עדיין מנסה לענות על השאלה הראשונה שלך. השאלה הייתה מה זה לעובריך. אתה שאלת מה זה לעובריך, אבל לא...
לא.
מי שאל על לעובריך? זה הוא שאל. הוא שאל לעובריך ועוד לא הספקתי לענות. ומה שיש לך על קוראת? לא, זה בסדר. מה שיש לך על קוראת?
בסדר. המילה קוראת.
מה הבעיה של המילה קוראת?
קוראת בדרך כלל זה דבר הפסיק, כמו גט קריטות, הפסקה.
נכון.
זה לא מסתדר עם כל האחדות, מה זה הברית. ביחד, לכרות.
יפה. לכן צריך פה, גם כדי לענות על השאלה שלך, וגם על השאלה שלו, צריך להסתכל ברש"י.
רגע, אבל זה לא פייר, תראה. אז אתה אומר, רש"י, רש"י, אנחנו פונים אליו רק אחרי שמיצאנו את כל האפשרויות.
נכון.
נתקענו, פונים.
נכון, אז נתקענו. לא, אבל אני חושב ש... אבל תראה, משהו. רש"י בכל זאת ידע תנ"ך די טוב. וכאן הוא מסביר למה בברית נאמר לעבור ולמה נאמר לכרות. הנה, הוא כותב כך. לעוברך בברית, דרך העברה. כך היו כורתי בריתות עושים. מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ועוברים בינתיים. כמו שנאמר, העגל אשר כרתו לשניים ויעברו בין בתריו. כלומר, כמו בברית בין הבתרים. כלומר, מה זה כריתת ברית? זה שלוקחים שני דברים שחתוכים וגילו, יש להם זיקה אחד לשני. ואז הברית דווקא היא החיבור בין הכרותים. מובן? עכשיו, מה זה קשור פה לברית שמשה מדבר עליה? איפה הם נמצאים, אמרנו? בערבות יריחו, נכון? הם בערבות יריחו.
זה גם תפר.
עכשיו, אם תשים לב, איך נראות ערבות יריחו מבחינה טופוגרפית? יש הרים גבוהים מצד מזרח, יש הרים גבוהים מצד מערב, ובאמצע השבר הסורי-אפריקאי. זה כאילו שזה קרות. אגב, מבחינה גיאולוגית זה מה שקרה. כן, שכל האזור הזה היה הר גדול והתמוטט. אז באמת הוא נחרט. ועכשיו, הם הולכים לעבור. את מה הם הולכים לעבור? את הירדן. מה יעשו לירדן? גם אותו יחתכו. וקורטים ברית בצד האחד, וברית בצד השני. אז זה בדיוק לעוברך בברית. אשר השם קוראת עמך היום, הוא קוראת את הירדן כשם שהוא קראת את ההרים. ואתה בדיוק נמצא באמצע. עכשיו אני רוצה לציין, המקום הזה שבו בני ישראל נמצאים, מהו המקום הזה? הוא המקום הנמוך בעולם. נכון? זה אדם ים המלח, ממש כמה מטרים ספורים ים המלח. הם נמצאים במקום הנמוך בעולם, והם הולכים לחבר את כל העולם. עכשיו חז"ל אמרו, דבר מעניין, שיריחו היא מנעולה של ארץ ישראל. הכיצד? יש מה שנקרא, זה דבר שהתגלה בדורות האחרונים בלבד, מה שנקרא תנודת היבשות, נכון? התנועות הטכטוניות, כמו שקוראים לזה. מה? טכטוניות. כן, תזוזת הלוחות. כן, תזוזת הלוחות, תנודת היבשות וכו' וכו'. איפה, שבעצם כלומר, שני הלוחות המרכזיים שנושאים על גביהם את כל היבשות, זה הלוח האסייתי והלוח האפריקאי. הלוח האפריקאי נע מזה מיליוני שנים דרומה, והלוח האסייתי נע מזה מיליוני שנים צפונה. ומהו מקום החיכוך בין שני המקומות האלה? בקעת הירדן. כלומר, זה שם, זה בדיוק המרכז של העולם. נקודת החיבור, שהיא גם, גם קורטת וגם מחברת. זה בדיוק המקום הזה. לכן זה לא פלא שדווקא בנקודה הזאת נחרטה הברית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. כן.
אז למה משתמשים במילה כזאת שהיא חיובית לכאורה פה? בגט כריתות.
לא, כריתות זה מילה שלילית. כן. אבל לכרות ברית, ברית זה לחבר.
זה לא מאותו שורש?
ודאי, אתה עושה ברית בין הכרותים. כלומר, אתה לוקח שני דברים שהם כרותים, זה מזה, ומחבר אותם.
כן, ובגלל.
זה בדיוק מה שקורה בקידושין. בקידושין אתה לוקח שני דברים שמחוברים וקורט אותם, משהו אף. אתה לוקח את הברית וקורט אותה. מה שאין כן, פה בקידושין, אתה לוקח את הכרותים ומברא אותם, יודע מה. בורט אותם. בסדר? למען מה? למה זה המנעול? כי זה המנעול של כל ארץ ישראל וגם של כל העולם כולו, מבחינה גיאולוגית אפילו. המנעול זה המקום שבו הכל תלוי. מה שקורה שם זה ביטוי למה שקורה בעולם כולו.
זאת אומרת, אם מה שיזוז שם, או
שפותח את הדלת, או שסוגע, או שפותח את
הדלת. בדיוק. כן, בבקשה. מה המובן שטבריה זה האמצע של הריבוע של עולם?
לא נכון.
אומרים לאן אלון הורש.
זה לא נכון. אתה אומר דבר שלא נכון. אתה אומר שכתוב בגמרא דבר שלא כתוב בה. לא כתוב, לא מובא בשום מקום.
זה מובא במקורות?
לא נכון, לא מובא בשום מקום.
הייתי קטן,
היה
ולאדלון
מורה שקראו
לו
אהבת תבוא. רק שנייה, הוא עדיין שם, למרות שאתה... אז אני רוצה להסביר. אתה אומר שכתוב בגמרא שטבריה היא טבורו של עולם. זה לא נכון. כתוב שטבריה היא הטיבור של ארץ ישראל. ואם תשים לב, אם תמדוד מטבריה בקו ישיר עד פורט סעיד, איפה שהנילוס נשפך, ותמדוד מטבריה ועד הפרט, אתה תגיע לאותו מרחב. כך שטבריה היא באמת בטיבורה של ארץ ישראל, למרות שהשם שלה לא בגלל שהיא טבור, אלא בגלל הקיסר הרומאי טיבריוס. עכשיו, לגבי מה שאתה אומר, שכשהיית קטן היה הר ליד אלון מורה בשם רס טבור, נכון? אז קודם כל, ההר הזה עדיין שם. אני ראיתי אותו לפני כמה זמן. הייתי שם לפני כמה חודש בערך, ראיתי, זה לא זז. כן. עכשיו, ההר הקטן הזה, זה גבעה גלגולה חמודה כזאת. כן? היא כנראה אותה גבעה שבספר שופטים נאמר עליה, הנה העם יורד מטבור הארץ. נכון? מובא בספר שופטים. הנה העם, זה בפרשת אבימלך שמה בשכם. אז שם הוא אומר, הנה העם יורד מטבור הארץ, זה כנראה זה הגבעה הזאת שמדובר עליה. עד היום הזה היא לא מיושבת. אפשר לעשות שם אתר תיירות, לראות את טבור העולם. עכשיו, למה זה באמת הטבור שם? כי שכם היא הטבור, היא המרכז הגיאוגרפי המדויק של ארץ ישראל המערבית. איך אני יודע? לא צריך למדוד, כתוב בספר דברים, למדנו את זה, פרשת שופטים, ושילשת את גבול ארצך, נכון? ושילשת את גבול ארצך. והגמרא במלאכות מסבירה מה זה ושילשת את גבול ארצך, שהמרחק מגבול הדרום ועד חברון הוא כמרחק שמחברון ועד שכם, ומשכם ועד קדש, ומקדש ועד גבול צפון. לפי זה אפשר לדעת איפה הגבול הצפוני והדרומי של ארץ ישראל. עכשיו, אם באמת תשימו לב, המרחק האווירי בין חברון לשכם הוא בערך 100 קילומטר, נכון? ומשכם ועד קדש, בערך כמה?
זה קדש נפתלי, מה שנקרא?
קדש נפתלי, כן. בערך 100 קילומטר. זה באזור רכס רמים, כן, מנרה, קיבוץ מנרה, זה האזור הזה שם. ואז יוצא שצריך להוסיף עוד כמה קילומטרים כדי להגיע לגבול הצפון?
100.
זה מגיע בערך באזור טריפולי שבלבנון, ומדרום זה מגיע עד בערך מצפון לשדה בוקר. כמה זה, כמה האורך של כל זה? 400 קילומטר, נכון? לפי זה, נכון? בוא נעשה חשוב, אתה אומר 300? הוא אומר 400. 400 קילומטר. זה האורך של ארץ ישראל, של השבטים, לא מדבר על מהנילוס ועד הפרת, שזה עוד סיפור. עכשיו, יוצא ששכם היא המרכז, היא הטבור, לכן שם נמצאת הגבעה, נקראת טבור, היא המרכז הגיאוגרפי של ארץ ישראל המערבית. ולכן, הברית נחרטה בשני מקומות. ביריחו, בתור המרכז של כל העולם כולו, ובעצם גם של ארץ ישראל על שני חלקיה, וגם בשכם, במרכז של ארץ ישראל המערבית בלבד, במקום שקורת בין שני הרים, בין הר גריזים לבין הר עיבל. אוקיי? כן, אבל הוא לא היה... אמנם דיברתי על זה לפני כמה שיעורים, אבל הוא הזכיר את זה עכשיו, והוא כנראה לא היה בשיעורים הקודמים. צריך להתחשב באנשים שלא היו בשיעורים הקודמים. כן.
אז מה המעמד של ירושלים ביחס של בין יריחו לשכם?
מה המעמד של ירושלים?
ביחס ליריחו לשכם.
פשוט מאוד, ירושלים היא דרומית. כתוב, לא, כתוב מפורש. וייסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה. רש"י, לכיוון ירושלים, שהיא בדרומה של ארץ ישראל. אני רוצה להבין, מה זה הדרום? כן? יוצא שבארץ ישראל יש לך שני כיוונים. יש לך דרום וצפון. לפי ההיגיון, בעצם הבירה של ארץ ישראל הייתה צריכה להיות
שכם.
וזאת הייתה כנראה הכוונה של השבטים כשכבשו את ארץ ישראל, להפוך את שכם לבירה. כן? ופתאום כבר המשכן מתחיל לזוז דרומה לשילו. ואחר כך, בכלל בירושלים, קרה משהו. כן? עכשיו, אם תשים לב, כתוב, ויבוא יעקב שלם, העיר שכם אשר בארץ כנען. מה זה, שלם זה שכם? שלם זה כינוי של ירושלים. אגב, יש כפר ליד שכם שנקרא שלם. ויש כאלה, אומרים שזה הכוונה, שהוא הגיע לכפר הנקרא שלם, עיר שכם אשר בארץ כנען. יש אומרים שממלכת שלם הייתה ממלכה שכללה את האזור שמירושלים ועד שכם, ולכן והוא בא שלם, כלומר אל האזור הזה, זה הנקרא שלם, לעיר הנקרא שכם. על כל פנים רואים איזשהו מתח בין שכם לירושלים. וזה מפורש בספר תהילים. ויתוש משכן שילו, אוהל שיכן באדם, וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר, ויבחר בשבט יהודה, בשבט יהודה, בהר ציון אשר אהב. כלומר, רואים שהייתה הווה אמינה אלוהית שהשבט המרכזי יהיה אפרים, בנו של יוסף, שהבירה תהיה שכם, וקרה משהו, זה עבר דרומה. אז זה קשור לדברים מאוד עמוקים, הדברים האלה, לגבי אופייה של כנסת ישראל. מה שהרב קוק מדבר באורות ישראל, פרק 5, פסקה ח', על שני אופנים לתפוס מה זה האומה הישראלית. האם האומה הישראלית זה משהו שדומה למה שיש אצל כל העמים עם תוספת קדושה, שזאת השיטה של יוסף, או שאין בין ישראל לבין העמים שום דמיון גם בתחום הלאומי. זה השיטה של יהודה. ובעצם הרב בעצם מסביר שגם האהבה אמינה וגם המסקנה שני ממת. ולכן על יוסף נאמר אוהל שיכן באדם. באדם בכלל. האדם זה כל העולם, כל הגויים. ואילו בשבט יהודה יש ייחודיות. כן? הייתה יהודה לקודשו. עד כאן ברור. עכשיו, אני רוצה קצת להסביר בכל זאת מה זה הכיוון הזה דרום וצפון בשבטי ישראל. ככל שהמלכות מתבססת, היא פונה יותר דרומה. מה? יכול שבגלל החוכמה. אבל אופן כללי, הדרום זה הכיוון של המלכות, של המלכות הממלכתית, אפשר לומר. למשל, אנחנו רואים שהמלך הראשון בארץ ישראל, מאיזה שבט היה? מאפרים, נכון? יהושע, משבט אפרים. המלך השני, מאיפה הוא היה? שאול, מאיזה שבט? יש פה שתי, יש פה שתי דעות נאמרו בכיתה. דעה אחת אומרת גם אפרים, דעה אחת אומרת בנימין. מה נקבל? בנימין אתה אומר? למה לקבל? כי זה הדעה שלך?
לא, כי זה ממשיך דרומה.
כי זה האמת. כן, שאול הוא איש ימיני, הוא מבנימין. אשתו מאיפה? מאפרים. מאיפה היא באה? היא מבנות שילו שנחטפו, נכון? האמת היא, היחידה שלו נחטפה, היא חטפה אותו. על כל פנים, אשתו של שאול היא מבנימין, היא מאפרים, והוא עצמו מבנימין. כך שהמלכות מתבססת, היא הופכת להיות שושלת. הרי אצל יהושע אין שושלת. אצל שאול מתחילה שושלת, ואז שאול בעצם עובר לבנימין. כלומר, המלכות עוברת דרום. מי המלך אחרי שאול?
דוד.
מאיזה שבט?
יהודה.
בטוח?
היה מתחתן עם אחד.
אתם בטוחים שהוא מיהודה? כן, הוא מיהודה. ואשתו? מיכל בת שאול. זאת אומרת, המלכות, ושמה המלכות מבוססת מאוד. אז ככל שהמלכות מבססת יותר, היא עוברת מן הצפון אל הדרום. אפרים לבנימין ובנימין ליהודה. עכשיו, רגע. לא, הוא התחיל בחברון. חברון זאת הבירה של יהודה בלבד. ירושלים מחברת בין שבטי הצפון לשבטי הדרום. היא כללית. עכשיו, בזמן שהמלכות נוסעת דרומה, שבט דן הולך ונוסע צפונה וחוטף בדרך בבית מיכה את פסל מיכה, נוסע צפונה לגמרי, לצפון הארץ, כן, אל מקורות הירדן, אל נחל דן, ושם ממליך על עצמו מלך.
מה זה אנרכיזם?
זה אנרכיזם, זהו. דן זה השבט האנרכיסטי. לכן כשבונים את השכינה בישראל, עושים משכן. איך עושים את המשכן? בצלאל בן אורי בן חור ממתה יהודה, ואיתו האוליאב בן אחיסמך למתה דן. כן? וחזן אומרים, אין לך מעולה שבשבטים משבט יהודה, אין לך ירוד שבשבטים משבט דן. וצריך שניהם כדי להשרות את השכינה. כן? כי המשכן הוא כללי, הוא מקיף את כולם. יוצא לפי זה ששבט דן יש לו נטייה אנטי-ממלכתית, הוא אנרכיסטי. אף על פי כן, שבט דן שם בראשו מישהו מעניין, איזשהו כהן. נכדו של משה רבנו. מי הוא משה ביחס ליהושע? המלך הקודם. מה? הוא המלך הקודם. זאת אומרת, פונים צפונה, אז הולכים בכיוון ההפוך. אנחנו עושים את ההיסטוריה לאחור. ואז מחפשים את משה. בסדר? או את הנכד של משה, השושלת של משה. מה?
הוא סוג של אנרכיסטיות, לא לקבל את הממשל הקיים, אני עדיין תקוע מאחור.
נכון, 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 נכון. זה סוג של, כלומר, זה ריאקציוניזם. ריאקציונרי.
אז מה שמתבקש כאשר שלמה סיים את תפקידו,
כן.
אז יהודה בצד אחד והמלכות חזק לשם, זו הייתה משמעות בעצם.
זה בדיוק העניין. כששלמה סיים את תפקידו, אז נביא משילו חילק את הממלכה. והמקום שבו זה התרחש היה בשכם.
זאת אומרת, אז עולים צפונה ושוב יוצאים מהמלכתיות.
כן, עכשיו מעניין, אם כבר אתה מדבר על זה, יש מדרש שנקרא, מדרש, ספר לא כך ברור מה עניינו, אלדד הדני, מכיר אותו? זה ספר מתקופת הגאונים, הגיע לבבל בזמן רב צמח גאון, הגיע אדם בשם אלדד, שקרא לעצמו אלדד הדני, הוא טען שהוא משבט דן, והוא סיפר כל מיני דברים מאוד מוזרים. הוא כנראה היה או תימני או אתיופי. כן? מספרים כל מיני דברים שהוא סיפר, כן, מוזרים. אחד הדברים שהוא מספר זה שכאשר ירובעם בן נבט עלה לשלטון, הוא רצה להילחם ברחבעם בן שלמה, והוא לקח לצבא, הוא רצה לקחת את החיילים הטובים ביותר, פנה אל שבט דן. אמרו לו, אנחנו לא נלחמים באחינו. ובגלל זה עזבו את ארץ ישראל.
שבט דן.
שבט דן. למה הם עזבו את ארץ ישראל? זה מעניין. כלומר, אתה שוב חוזר אחורה אל ההיסטוריה. לאן הם רצו להגיע? מסובר ככה בספר דני, שהם רצו לחזור למצרים. אבל אמרו, אבל הקדוש הוא לא מרשה לחזור למצרים. אז הם חזרו אל נחה, אל נהר פישון. איפה זה נהר פישון?
בגן עדן.
בגן עדן. ולמה הם התכוונו בפועל? לאחת הזרועות של הנילוס ברמת אתיופיה. זאת אומרת, הם רוצים לחזור עוד לפני ההיסטוריה. נראו? כמו זה הכיוון ההופכי. אז כך שזה, יש לך תחסת תשובה, מה זה הדרום? מה זה הצפון? אגב, דן נקרא דן גור אריה. וזה נקבי המשן. זה אריה וזה אריה. גם יהודה הוא אריה. טוב, אם היה לנו זמן, היינו קצת מרחיבים, הקשר בין יהודה לדן, יש עוד הרבה דברים, אבל... אבל הגיע המבזק. אנחנו לא יכולים. שלום.
Bye,
Shalom.